כן, אנחנו התחלנו את פרק ח' בבלנות הראשונה. הנקודה הראשונה שעסקנו בה הייתה, לא נחזור עליה, רק נזכיר, אפילו עוד לא 2:30? אמרתי למישהו 2:30. מזל שרבי רפאל פלאוט יש לו תוכנה שחותכת את ההתחלה ואת הסוף. הוא צנזור, הוא היה בצבא צנזור. צנזורה. חותך את ההתחלה, חותך את הסוף, חותך את האמירות הפוליטיות, חותך את ה... טוב, אם כן, הנקודה הראשונה שראינו בפרק ח' היא המציאות הזאת של גבורתם של בני אפרים. כן, בני אפרים באים בתמונה חזקה. על גדעון, למה לא קרה להם, נכון? ובעצם שאלנו, מה הם רוצים? הרי גם למישהו קרה, היה מיון גדול, והקדוש ברוך הוא שלח יותר מ-90% הביתה. אלא מה הם היו רצו להיות, הם כל כך בטחו בצדקותם ובגבורתם, שהם רצו להיות חלק מהמיון הזה. למה? שבט אפרים תמיד נחשב שבט חשוב וגיבור. ראינו גם לקמן שאומרים להפתח, לא קראת, אנחנו שופים לך את הבית. כן? ראינו ביהושע שהם אלה שמניעים אחרי שבט יהודה, יציאת מצרים הם יצאו לפני הזמן, מפלגה המלוכה הם תופסים עמדה, שבט אפרים שבט גיבור וצדיק, והוא רוצה להשתתף במערכה. זה הייתה ההתחלה שלנו את פרק ח', כי בשבוע שעבר עוד סיימנו את ההתבוננות השנייה של פרק הקודם. אז אנחנו ממשיכים. מה עונה להם גדעון? ויאמר. ויאמר עליהם, כן, פסוק ב' של פרק ח', מה עשיתי אתה ככם? הלא טוב עוללות אפרים, נבציר אביעזר. בידכם נתן האלוהים את שרי מדיין, את עורב ואת זאב, ומה יכולתי לעשות ככם? אז רפת רוחה מעליו ודברו הדבר הזה. אומרת, התשובה של גדעון היא תשובה מלאת ענווה. כן? הם באים אליו בטענה, אנחנו רואים בהמשך הפרק שהוא היה במעמד של מלוכה. הוא היה במעמד של שלטון והנהגת האומה. נכון? אז היה יכול להגיד להם, חבר'ה, יש לכם 20 שניות לחזור לחורים שלכם, ולא קראתי לכם כי עוד מעט נראה לנו. אבל הוא לא עונה ככה. הוא עונה בצורה של ענווה, הוא אומר, אתם, אני צריך עונה לכם, לא לי. זה גם מתאים למתאר שהתרגלנו אליו אצל גדעון, שהוא מתאר מלא ענווה. כי בשני הפרקים, בפרק הקודם, מיד בהתחלה שהקדוש ברוך הוא מופיע אליו, הוא כל הזמן מדבר אליו בלשון יחיד. כי אף על פי שהמצב הוא מצב רוחני מאוד ירוד, מצב של שפלות, אבל בזכות גדעון, לך בכוחך זה, הוא בעצם פנומן, הוא יחיד בדור. וזה גם דבר שהוא קצת, דבר שהוא מבהיל את הרעיון, שאדם יחיד ומיוחד, באותו דור, כן? לעולם יאמר אדם, בשבילי נברא העולם, ויש מצב שזה באמת ככה. הוא מכריע. הוא כל הזמן מעביר את הזכות בזכות האומה, כן, והוא מסנגר על האומה. וגם פה, אנחנו רואים שגדעון הוא מלא ענווה. הוא מתרחק מן הגאווה ומן הדומה לה. ראיה נוספת. אם תלביטו ברגע בהמשך הפרק, בפסוק, בפסוק כ"ב, ואמרו איש ישראל על גדעון, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בנך, כי הושעתנו מיד מדיין. ויאמר אליהם גדעון, סוף סוף ירד לכם האסימון. זה מה שהוא עונה? ואומר להם גדעון, לכן ראוי הדבר שאני אמלוך עליכם, שהרי אני הושעתי אתכם. לא. גדעון, כמו שאנחנו אומרים, הוא מלא שפלות מול האומה. רב כותב באורות, אשרי האיש ששם עצמו שירה עם כנסת ישראל, כן? ואומר אליהם גדעון, לא אמשול אני בכם, ולא אמשול בכם בני, ולא אמשול בני בכם, השם ימלוך בכם, אמשול בכם. אז רואים שגדעון הוא מלא ענווה. וזה אולי הקו המרכזי של מי שקורא את הפרקים האלה. קושייה, מה קשה על זה כמובן? גדעון הוא איש רך. קודם כל נגמור רק את התשובה שהוא עונה להם. שנייה, אתה אומר טוב, רק שנייה. באופן ספציפי, התשובה שהוא אומר להם, הוא אומר, תראו, טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר. אביעזר זה משפחת גדעון. שהוא קרא להם, הם באו ראשונה. זה הבציר. זה התנועה הראשונה בשדה. עוללות, נכון? לקט שכחה ופאה. כן? עוללות זה אותם ענבים שאין להם כתף, אין להם נטף. אותם ענבים יחידים שנשארים בקרם והם נותנות עניים. אז זה כאילו פחות מרכזי מהבציר. אבל הוא אומר, בסוף סוף, כיוון שאתם כתבתם את הפרי האחרון והוא, אני, בסופו של דבר, סטמפה על הניצחון, הצלש, הולך לכם, כי הם ירדו, עשו מרדף במורדות ההר, תפסו על הירדן את המעברות, תפסו את שני השרים. נראה שאם השרים האלה היו נמלטים, אז יכול להיות שהם היו יכולים לעשות איזושהי מחתרת או איזושהי פרטיזנים נגדנו. אז רפתה רוחם. אמרתי שבעיון השני אנחנו נדייק אם הם הפסיקו לכעוס, וגם למה מודגש תוך כדי הדיבור, בדברו הדבר הזה. משמע, תוך כדי הדיבור ממש, ולא המסר רק. וזה נשאיר. אז אני אומר, באמת אנחנו רואים שגדעון הוא איש ענב, איש רך, והוא מקיים בנפשו מענה רך, ישיב חמה. הוא מכניס את כולם לקואליציה, הוא לא דוחף ולא מגרף את כל הזכויות רק לעצמו. אבל מיד נראה את גדעון בפנים אחרות לגמרי. יש פה שלושה אירועים בפרק. ויבוא גדעון הירדנה. עובר הוא 300 האיש אשר איתו עייפים ורודפים. כמו שכמי שאנחנו יודעים עד הרגע הזה, לא היה הקרב. היה נס. כל הפעמים היו עייפים ורודפים. אולי מהמתח. בלילה, הם הסתערו בלילה, הם רדפו מרחק גדול. ואז הם מבקשים לאנשי סוכות. ויאמרו, ויאמר לאנשי סוכות, תנו נא כיכרות לחם לעם אשר ברגליי, כי עייפים הם. ואנוכי רודף אחרי זבח וצלמונה מלכי מדיין. אז אנחנו, ויאמר שרי סוכות, תראו משהו, מה שנעשה עכשיו. עכשיו אנחנו נקרא את הפרשייה מלמעלה, אחר כך נחזור אליה. למה הם סירבו וכל אלה. אבל אנשי סוכות מסרבים. אנשי פנואל מסרבים. מה גדעון מגיב? אבל מה הוא מגיב? הוא מגיב בקשיחות. הוא מגיב בתוקפנות. אבל זה גדעון שאמרנו שהוא מלא ענווה והוא מלא הכלה, זה נקרא היום להכיל.
כלפי עצמו, אבל לא כלפי עצמו.
מה אתה מתכוון?
לא, גויים, לא? כלפי אחרים.
גויים, לא?
כלפי הגויים.
למה אתה אומר? איפה אתה רואה שהם גויים?
מי זה?
זה שלנו, אנשי סוכות, מה? אם הגויים הוא היה אומר תנונה, הוא היה אומר תמדו שנייה בצד ומברך המועצי ואוכל. אנשי סוכות שפניאל, עוד מה תראו.
עיר בנחלה
ליד. בהתחלה הוא אומר להם שהוא יעניש אותם, אחר כך הוא אומר גם לאנשי פנואל שהוא יעניש אותם. וזבח וצלמונה, גם כן, אז גדעון הוא איש קשוח או איש אח ועדין?
אח ועדין כלפי עצמו. כאילו, הוא ביחס לאומה.
ביחס לעצמו הוא מלא ענווה. וביחס ל?
לאומה. עכשיו הוא בא עם צבא, הוא לא בא לבד.
כן, אז?
מי זה? מי לא נותן?
שאלה איזה כובע הוא לובש כאילו.
אז אני מבין את מה שאתם אומרים, אני מקבל את מה שאתם אומרים, ואז אני מסכם את מה שאתם אומרים, גדעון הוא אדם שיש לו פיצול אישיות.
לא, מה? ענווה זה טוב מצד עצמו, מצד האומה לא צריך ענווה.
אמרתם טוב, אמרתם טוב. והרב צבי יהודה אומר את זה בחלק ב' של נתיבות ישראל על דוד מלכנו.
כמו עם החצי זקן, אתה צריך לדעת.
אנחנו רואים כאן אישיות שלמה. אישיות שלמה. לא חצויה. לא מתלבטת, כמו שאתם אומרים. אומרת הגמרא מועד קטן, בדף ט"ז, בשעה שהיה דוד יושב עוסק בתורה, היה מעדן עצמו כתולעת. וכשהיה יוצא למלחמה, היה מקשה עצמו כעץ, זה אדינו העצני. אישיות שלמה. זה הספד של הרב צבי יהודה על תלמיד הישיבה, דוד רזיאל, מפקד העצם. הוא היה תלמיד ישיבת מרכז הרב. מעט זמן. לא היה זמן, הוא היה צריך לצאת למלחמה. סגולה דודית מיוחדת. עדינות בשעה שעוסק בתורה, וקשיחות בשעה שיוצא למלחמה. כן? עכשיו, למה אני מקריא לכם את זה? למה לא מספיק להגיד נכון על מה שאתם אומרים? כי לפי מה שאתם אומרים, גדעון כלפי עצמו הוא מלא ענווה. וכשצריך, כשהמנהיגות מצליחה את הדבר הזה, הוא מלא קשיחות כמנהיג האומה. זה נכון, אבל זה לא מספיק. כי צריך לומר עוד דבר. הענווה היא שורש התקיפות. התקיפות היא לא אכזריות. זה לא התפרצות של רשע במקום נכון, במקום צודק. אלא זה, 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 של, זה השלמות התקיפות הזאת. זה מה שהרב ציוד המלמד אותנו במאמר הזה. שני הצדדים האלה, כפילות אחידות היא זו של אישיות שלמה. שני הצדדים האלה אינם מנגדים וסותרים, אלא תואמים ושייכים ומשלימים ומשכללים זה את זה. כי מתוך עדינותה של התעסקות בתורה, מופיעה תקיפות המלחמה. ואז היא, מה נפקא מינה? שהיא הופכת להיות מצווה. שהיא מצווה ודרושה. הבנתם? גדעון הוא איש מאוד עדין. הוא איש מאוד ענב. והענבה הזאת עצמה, מהי הגדרת הענבה? התפתחות. הענבה בניגוד לסברה הראשונית השטחית, שתופסת את הענבה כמחיקה עצמית. מי אני? מה אני? אני מוכר את עצמיותי, את אישיותי. מישהו באמת כזה, אז טוב. אבל ענבה אמיתית היא פתחו, אדם מלא עוצמות, מלא כוחות, מלא יכולות. והוא פתוח כל הזמן להיות מוזן משורש. נותן הכוחות והיכולות האלה, מן הבורא. ולכן המשך של אותה ענבה היא התקיפות העוצמתית הזאת של גדעון. עכשיו נחזור לפרשיות באופן מפורט. בסדר? נחזור אל הפרשיות באופן מפורט, אל סוכות, פנואל וזבח וצלמון. גדעון, אנחנו מכירים היטב בישיבה את מה שהוא אומר. הוא אמר להם מילה אחת, אספקה. נכון? מה אומר להם? ויאמר אל אנשי סוכות. מי זה ויאמר? גדעון. אז למה הוא אומר לשון יחיד? מה, 300 איש לא צריכים לאכול? לא, כתוב מפורש.
בא בשם העם, כן.
איך אתה יודע? כתוב בפסוק. ויאמר לאנשי סוכות, תנו נא כיכרות לחם, לעם אשר ברגליי, כי עייפים הם. אנוכי רודף אחרי זה ויוצא לכם מדיין. למה אני שואל אתכם? למה כתוב ויאמר לשון יחיד? כי מה כתוב בפסוק ו'? ויאמרו, שרי. איך? אבל כתוב שרי. למה פה בזה בלשון יחיד? כי כולם היו בדעה אחת, בעצה אחת. לא הייתה התלבטות בדבר. הם מסרבים. ויאמרו ששרי סוכות. עוד מעט נראה למה הם מסרבים. אבל תגידו לי אתם, למה המקום הזה נקרא סוכות? מה מערב אותה בזה? לא, אל תאמרו כי הם גרו בסוכות. א', הם גרו באוהלים. ב', אם הם גרו בסוכות, כולם גרו בסוכות. משל, אין עיר במדינת ישראל שנקראת בתים. או כפרי, או מה?
יש רחוב.
בסדר, רחוב זה באמת
לא,
בגלל...
לא, רחוב.
נכון, יש גם מושב נקרא רחוב, אבל צריך עיון? צריך להיות סיבה, עיין שם. תשאל את זה, תסתכל באתר שלהם, בטוח יהיה כתוב. כי זה שם לא... רמת גן למשל, האחרונה קראתי. אתם יודעים למה קוראים רמת גן רמת גן? אה? יש פה רמת גנים בישיבה? אתם לא יודעים? מתיישבי תל אביב, כמה עשרות שנים אחרי הקמת תל אביב, תל אביב הפכה להיות עיר צפופה, לפני 100 שנה, עיר צפופה, אתם עצפו את התמונות, ואז הם יצאו החוצה למקום שיהיה לכם בית עם גן, עם גנים. חלק קראו לזה עיר גנים בהתחלה, היה שם עד שהחליטו רמת גן. למה קראו למקום הזה סוכות? כי זה היה מקום מלא חממות. הסוכות זה סוכות של היבול. זה כבר מיוחד למקום הזה היה. מקום מוצלח כלכלית. וגדעון בא לענבה, מה הוא מבקש מהם? ויאמר להם גדעון, איפה אני? ויאמר לאנשי סוכות, תנו נא אבטיחים, קישואים, לחם. מה דרכו של אני? אני בפרוסה. כלומר, המוטיב הענוותני של אישיותו. אנחנו פוגשים את זה גם פה, למרות זה מקום מוצלח כלכלית, שעל שם ההצלחה הכלכלית. קראו לזה סוכות, כמו חממות. איך שאמרת סוכות, ידעת ששם זה מקום המורה מחקלאות יצאו משם. בכל אופן הוא מבקש, נו לחם! מה הם אומרים לו? ויאמר, אמרנו לשון יחיד, כי זה דעת כולם. ויאמר שרי סוכות, עקף זבח וצלמונה, אתה בידך, כי ניתן לצבאך לחם? למה הם מסרבים לתת לו?
הם פחדים
מזבח וצלמונה.
אה?
הם פחדים מזבח וצלמונה.
לא, הפוך, אומר שהם כבר בידיים שלי. אומר כאילו כבר כבשתם עוד, אז לא, איך זה יכול להיות כבישים של לחם?
לא, עוד לא כבשתם.
הקף זה, הקף זה, זה יהיה שאלה. אז מה?
עדיין לא תוכל.
אז יכול להיות פה שתי פרשנויות.
יכול להיות שנביא לך אופן, ויהרגו אותנו.
אז את אומרת, וזה תירוץ טוב בעיניכם? למה לא? כי הוא מפחד. אז בואו נגיד לכם מה אתם אומרים. יכולים להיות שני הסברים. יכולים להיות שני הסברים. הסבר אחד זה שהם ידעו שעד עכשיו גדעון ואנשיו לא נלחמו. המערכה לא החלה. היה נס. 100,000 איש מתו בדרך נס. 120,000 איש מתו. אבל גדעון, כלומר, הקף זבר זה לא במובן המלחמתי. על מה אתה מבקש אוכל? מה, כאילו, אתם עוד לא הייתם בצבא, לפעמים, אדם בא, אחד בא, תגיד להם, אחד בא, בא לרסר לבקש את זה, הרסר מנפנף אותו. נכון? אומר לו, מה? כולם, יבוא אחד, אחרי הפשיטה, אחרי המערב, כולו מעובה, כולו זה, הרסר אפילו יתרקח, ייתן לו אבטיח. אז יכול להיות שזה הפשט. אבל יכול להיות גם שהפשט הוא כמו שאתם אומרים. הטריטוריה שהם גרים בה היא בעבר הירדן, הם שם הם גרים. אתה הולך עכשיו להילחם בזרח סלמונה, הם 15,000 איש, כמו שמיד נראה, אתה 300 איש. לא כל יום מתרחש ניסה, אם לא תצליח, מי ישלם את המחיר? אבל חבר'ה,
זה מה שאמרת
גרום. כן? יכול להיות שלוש סיבות אמרתי. אמרתי שתיים? אני אגיד לכם שלוש. א', יכול להיות שהם קמצנים. גם זה יכול להיות. ב' יכול להיות שהם לא, הם עושים את החשבון שאמרתי קודם שהמערכה עוד לא התחילה, או שהם לא הייתי אומר תחתנים. ואני אגיד לכם מה הבעיה, הבעיה שהתירוץ השלישי שנראה הכי הגיוני או הכי חמור. כי אז הם לא רק קמצנים, שזו תכונה אישית, או הם עריקים, מקרה כזה. הם עריקים, אתה מפחד? מישהו אמר שבזמן מלחמה זה זמן שאין סכנות? המהלך האלוקי, מה הוא אומר? הרי הם שמרו את מה שהיה. זאת עריקות. מה אני רוצה לומר? עריקות שיש לה סיבה טובה, היא לא המשיכה להיות, היא לא מפסיקה להיות עריקות. אבל למה אתם לא עונים לי? הרי יש פה עוד כפר שמיד, בואו נראה מה הם ענו. אולי הסיבה למה היה סירוב? אולי הוא שם. בואו נראה. קודם כל תשובת גדעון, ואומר גדעון, לכן בטאת השם את זבח סלמונה בידי, לא אם ייתן השם. בטאת השם, זה דבר ודאי וברור הדבר, ודשתי את פסחם את קוצי המדבר ואת הברקנים. תראו איזה איש מלא ענווה. זה מה שאתם צריכים לענות קודם. הם בעצם אמרתי עריקים. הם עריקים. זה דבר חמור. הוא לא אומר להם שהוא יהרוג אותה. מה הוא... הוא יעניש את העונש מאוד קל. מה אמרת שמה?
לא, שזה, אם זה באמת זה הנבל,
הוא פורט אותם, הוא אומר, מה המהות של העונש הזה? מה הוא רוצה? למה? איזה מין דבר זה? אתם תעמדו, אני אשרוט אתכם שריטות על קוצים וברקנים.
הוא נשמע כמו ישראל. הדשתי את בשרכם.
לדעתי הוא הרג אותם ככה.
איזה הרג אותם ככה? מה פתאום? אף אחד לא אומר שהוא הרג אותם ככה. אני אגיד לך יותר מזה, גם את הצ'אפ פנואל, שכתוב שהוא הרג, הוא לא התכוון להרוג. איך אני יודע? בואו תראו. והיה למשן פנואל, דבר עליהם כזאת, וענו אותו אנשי פנואל, כאשר ענו אותו אנשי סוכות. אז גם פה אנחנו לא יודעים מה הסיבה שהם סירבו. כל שלושת הסיבות שאמרנו יכולות להיות. והוא אומר גם לאנשי פנואל אמור, בשובי, גם, אתם רואים? הוא לא רוצה לה... בשובי בשלום, בשובי בשלום, אני ארוג אתכם. לא כתוב ככה. אתות את המגדל. אומרת, יש לכם פרלמנט עצמאי, יש לכם איזשהו מועדון שאתם שם התכנסתם, ואתם זה, אני יוציא אותו מכאן, שאתם לא תתכנסו יותר, ואתם תהיו חלק מהאומה.
הרב, אני...
כן? הגדעון הוא, אתם רואים שאמרנו שהוא קשוח, עדין, עדין קשוח, הוא בעיקר עדין. הוא עיקר עדין.
הדשתי, מדוזת דוד גודל, כאדם הדש תבואה, שמכה וחובד בה.
כן?
כן, נקה על בשרכם עם קוצים.
נכון. כל עריק מצהל היה מעדיף עונש כזה היום. מאשר להיות חודשיים בכלא, הוא ודאי היה ראש. אז הוא ייתן להם עם קוצים חזק חזק. הם ילכו אחר כך לאחות הרחמנייה, ושים לו שתי פלסטרים, נגמר הסיפור. זה זמן מלחמה, זמן סכנה, על מה אתה מדבר? זה עונש.
צריך אוכל, אבל מה הוא עושה לסכן?
בדיוק. לא.
הוא צריך עכשיו את האוכל.
למה הוא לא עיף אותם הצידה ולקח את האוכל? כנראה שהיה לו אוכל. כנראה שהיה לו מה לאכול. אם לא, היה לוקח לכוח. אתה צודק. מה? הנה חינמי. אמרת לך, הוא איש עדין. מאיזה סיבה? אומה נלחמת. אם עכשיו יהיה פה... אבל ידידי, תקשיב. אם עכשיו יעלה כאן פלוגת יסעם במרדף אחרי מוחמד. שומע? שמיעו, הבן אדם שאל שאלה, רוצה לענות לו. אם עכשיו תעלה לכאן פלוגת יסעם, מעשים בכל יום, הם באים שניים שניים. תעלה פלוגת יסעם, או עשרה חבר'ה מיסעם, נכון? ואתה תגיד לו, הם חייבים עכשיו שתייה. תגיד לו, לא. אז הוא יכול להיות, זה מותר לו. מלך פה גופש לו, פורץ לו גדר. הם בשם המלך באים.
אבל בסופו של דבר, זה לא בדיוק יסעם, כי זאת אומרת, איתה אחת לפני שנייה, אף אחד לא יודע מי זה. גדעון, סליחה, בפני שלא...
ידעו היטב. כבר ידעו היטב.
לא, אבל כאילו...
זה התשובה.
זה מה שהוא אומר.
זה הסיבה שאמרנו מקודם אחת האפשרויות. שהם אמרו לו, האפשרות השלישיות, לא כבשת. כאילו, סוג של, תוכיח את עצמך, אם לא, אנחנו מסתכנים. זה מה שאתה אומר בלשון אחרת, נכון? אבל אני רק מראה לכם שגדעון, האנשים שלו הם אנשים קלים. אבל מה שאתה הערת, תזכיר לי שמך, רבנו. שרי, סליחה. מה שהוא העיר, זה הערה מאוד חשובה. לא שמת לב שערת החשובה. הוא לא מדבר איתם על עכשיו. הוא לא פורץ את המחסנים. כי אתם יודעים מה עיקר המסר? הוא מדבר איתם על אחר כך. מה היא נפקמינה לאחר כך? מה שנפקמינה היא, שבעל המחבר של ספר שופטים מראה לנו את המצב של עם ישראל באותה תקופה. מצב של הפכים בקיצוניות באותה חברה. מצד אחד הפרק מתחיל במסירות נפל שבט אפרים, אפילו על הפוטנציאל של מסירות נפש, איך לא קראת לנו? הם עושים מרעישים עולמות.
דובר שהם עייפים ורודפים.
נו.
אז אולי זה...
שנייה אחת, אני רק אומר, אני אומר, המסר הוא שבאותו פרק אנחנו רואים שתי קצוות בתוך החברה הישראלית, על אותה מערכה. אתם חושבים, היום התחיל הכיתוב. מצד אחד שבט אפרים הוא כולו, נכון? למה לא קראת? כולו רוצה, כולו. הם באים חגורים והם משתתפים בפועל. מצד שני, שני הכפרים עיירות, מוצלחים מאוד, שכחתי לומר, הראשון הוא מוצלח, היינו צריכים לתקדק, סוכות, השני הוא מוצלח או לא מוצלח, איך אני יודע, איך קוראים במקום? פני יעל. יער השם פניו. יש פה כהנים? אחד לפחות. יער השם פניו, אליך. פנואל, מקום מוצלח מאוד. עד שהם בונים למגדל. ריטוץ את המגדל. אני אומר, המערכה הזאת מראה, מהפרשה הזה עולה, שיש כאן קצוות בתוך עם ישראל. ולכן גדעון, כיוון שזאת הסוגיה, אין לו עניין להתנקם ולבוא איתם חשבון, אלא לגרור אותם חזרה לתוך עם ישראל חזרה. זה המפעל שלו. לכן העונש צריך להיות עונש של מחאה חמורה. העונש הוא עונש מבזה. הייתי בטוח שתגידו את זה. שלוקחים זקנים, סורטים אותם, זה ביזיון, זה קודם כל ביזיון. מה יצא, אם הוא היה הורג שרה, לבזות, זאת אומרת, תוריד אותה אף. תוריד אותה אף מול מי? מול האומה, שעכשיו אני מנהיג אותה. גם פנואל, יש לכם איזה פרלמנט, איזה מוזיאון, איזה סליק מימי, נגמר המגדל. סיכום מה שאמרנו. אנחנו רואים בפרק הזה, שתי הפכים, שתי קצוות, באותה חברה.
כל מיני, בגדל זה, סולחים כאילו על עצמם כזה, יש להם איזה...
יכול להיות, נכון? יכול להיות, שזה חומה ומגדל. יכול להיות. שהם סולחים על עצמם, הוא אומר, לא, אתה לא סוכל להם, יש פה עכשיו כוח מרכזי ששולט באומה. בסדר? אז שתי קצוות באותה חברה, מצד אחד אפרים, מצד שני, שתי המקומות האלה, המקומות המוצלחים, הוא בן ותנותו מבקש רק לחם, הם לא מוכנים, אמרנו כמה סיבות, והוא חשוב לו ללמד אותם לקח. אז בואו עכשיו נמשיך.
רגע, אבל שנייה, אבל הרב אומר שהלחם הוא צורך משני.
לא אמרתי צורך משני, אמרתי הוא צורך מינימלי. בלי לחם אי אפשר, בלי אבטיח אפשר. זה מה שנקרא
בעצם. לא הבנתי, אז למה הוא לא פורץ הרב משהו, לא פורץ בגלל שהוא...
כי הייתה לו אפשרות אחרת, כנראה שהיה לו משהו.
לא, הוא כתב שהם עייפים ורודפים.
נכון, אבל הם לא מתים ברעב. יש כאן קריאת כיוון, יש כאן מבינת זכות. אני קרוב לומר שלימוד גדעון למד את הלקח מבני אפרים. מה הוא צריך? הוא כבר ראה שלמישהו לא קורא. יוצאים עליו, נכון? אז מה, הוא יעבור שם, אצל פסוקות ואצל פניאל, ולא יגיד להם, לא, הוא לא צריך, הוא עודף לידן. וכמו שאנחנו, כשיש ביישובים, כשיש פעילות, שנייה, כשיש פעילות, אז תמיד אנשי יישובים מוציאים מוגות, לא יודע, יש פה מישהו, נכון, אתה מכוכב השחר? כי אין אצלכם, אתם לא צמודים לפעילות. אצלנו אנחנו צמודים לרמלה. צמודים. יש לנו בגדר, יש לנו גם איזה. הנה, אני יכול להראות לכם סיכום מאתמול, מאומות, מהרב שץ. רגע, אני אגיד לכם חירום. חירום פסגות. סיכום אירוע אתמול בגזרת פסגות. ב-4 אחרי הצהריים, זריקת אבנים בעיכול, יש נזק, אין נפגעים, יש נזק. 4 בבוקר, זריקת אבנים ובקטבים על שער 28. אין נפגעים, אין נזק. אז תמיד שיש התארגנות וזה, אז המשפחות באופן טבעי מוציאים מוגות, מוציאים... נכון? זה יש, נועם אחד. אז גדעון אומר, מה, אני אעבור באנשי סוכות. דרך אגב, לפני הרבה זמן, היה פקודה של הצבא לסרב לקחת. זה נורא מעליב. אותנו זה, כאילו, מה אנחנו אוהבים שלהם? לסרב לקחת, כי כאילו פחדו. הם, אתם מבינים, אוכלים אצלנו בשבתות.
מה הסרב לקחת? יש
לו מבצעים? לא, כן. גם כשיש פי, כן, לא להסכים, הצבא באיזשהו שלב, שלב קצר, חשש שיווצר קרבה והשפעה, כאילו. לא משנה, אבל אני אומר, בסופו של דבר, גדעון אומר, אפרים צעקו עליי, אני בא לסוגו, זה לא סוגיה כלכלית בלבד. הוא מצרף אותם, הוא עושה כצרף אותם לתוך האומה. עכשיו בואו נראה, אני רוצה להגיע עוד מעט למה שהוא עשה להם, אז בואו נמשיך לפסוק יהוד, מה רצית לומר?
פסוק יהוד זין כתוב... מגדל פנואל נתץ, וירוג את אנשי העיר.
נכון.
הוא
הרג
אותם.
אבל אז למה הוא לא מאמין להם את זה בהתחלה? תגיד אתה את התשובה. הוא בא להרוס את המגדל, הם סירבו, הרג. הוא מבחינתו רצה לעצור את המגדל. אבל בואו נחזור את פסוק י'.
אבל אני מסוכות באמת רק...
עכשיו שכחתי לשאול אתכם שאלה, ועכשיו נזכרתי בה וזה רמז. מי שאומר לי את הקשר של הפרק שלנו לפרשת שבוע בלק...
קנאות.
לא כללי, לא כללי, קשר ישיר, מילולי. אני לוקח את כליו אחריו לבית המרחץ, כמו שהמוראים היום אומרים. יש קשר ישיר, ולמה הזכרתי בזה פה? אני אגיד לכם יותר מזה, זה בפסוק י', בפסוק י', לפרשת בלק. למדתי בפרשת בלק בשבת, שמחתי, נזכרתי בזה. וזבח מצלמה בקרקור, הוא מחנה אימם.
הוא מסיכם, הוא
מחנה.
צלמונה.
לא מחנה.
צלמונה,
יש צלמונה בפרשת. לא, לא נכון. אז בואו, אני אערוך את זה לפניכם בצורה הבאה, תראו. וזבח וצלמונה בקרקור, מחניהם אימם כ-15,000, כל הנותרים מכל מחנה בני קדם, והנופלים 120,000 איש שולב חרב.
במגפה. במגפה.
לא חשבתי על זה. שנייה, תעזבו שנייה את השאלה, אני מיד אראה לכם. באיזה מצב נפשי היו האנשי הזבח וצלמונה האלה וה-15,000 איש? באיזה מצב הם היו?
הם פחדו כמו שבלק.
רגע, עזבו את השאלה. עזבו את השאלה, אנחנו לומדים תנ"ך. עזבו, עוד מעט אני אחזור לזה. באיזה מצב נפשי הם היו? איך?
בורר.
פחד. מסתומה בלחץ? מה? תסתכלו את פסוק י' ב', נמשיך לקרוא, י' א', היה על גדעון דרך השכונה באוהלים מקדם לנובח ויוקבה, היו שם הבדואים, והוא עשה איגוף דרך הבדואים, ויח את המחנה,
והמחנה היה בטח.
המחנה היה בטח, כלומר הם היו...
בטוחים.
בטוחים, זה דבר משונה, 120,000 איש מתו, 15,000 נשארו, אתה צודק למה הוא אמר בלחץ? כי זה הגיוני הדבר.
אולי עם
הברכות
שהוא
בירך... למה? אמרת לך לעזור את השאלה. למה? רגע, למה הם היו בטח? כי הם סמכו על שר של האומה. הם סמכו על השר של האומה, ואנחנו כל הזמן צריכים לראות את הדבר הזה. בספר שופטים בהמון מקומות רואים איך את המלחמה למטה, את המלחמה למעלה. בין כביכול... שרם של ישראל, שזה ריבונו של עם בעצמו כמובן, לבין שרי אומות העולם. איך אני יודע את זה? כי תראו, יש כפילות. בפסוק הבא, וינוסו זבח וצלמונה, הרדוף אחריהם, והילכוד את שני מלכי מדיין. רואה? והילכוד את שני, והילכוד את שני מלכי מדיין, זה שרי, שרי אותה אומה. ולמטה? בפועל, את זבח וצלמונה. אז הם היו בטח, כי הם סמכו על, על השרים שלהם.
איך
היה להם
ביטחון
שרים
שם
רוחניות? שרים שם רוחניות. שרי אותה, שרי אותה אומה. מה קשה על זה?
לא חשבו על זה שגם השרים
שלהם נלחם כאילו, אז מה?
מה?
השרים שלהם לא יכולים להיות מוכנעים?
הם יכולים.
זה נזכר בסוף. אם אלוקים כאילו נלחם, אז כאילו מה? משנה שר פה, שר שם?
איך?
לא, אם אלוקים כבר נלחם, אז לא משנה שר פה.
כן, כן, ודאי. ולמה כל עובדי עבודה זרה וכל העובדי שיתוף לא זורקים את אליליהם? למה אנשים פה סוחבים ברחוב ועצים? מה, הם מנגרים נהיו? בדיוק, בדיוק. יש איזשהו משהו שמצוויין אותם, איזשהו מציאות רוחנית מסוימת, שהם סוגדים לה. אנחנו ראינו הרי בתחילת הפרק שעם ישראל, ראינו ונראה עוד מעט בסוף הפרק, שעם ישראל עצמו הלך אחרי זה. עד שאתה שואל עליהם. אבל יש רמז במילה אחת, שהיא התשובה על מה ששאלתי קודם. רמז במילה אחת, מה מצבם באמת. וזבח וצלמונה חונים ומחניהם עמם. מה כתוב? איפה הם חונים?
בקרקור.
זה לא קרקור ליד פרדס חנה.
לא.
בקוף. מה זה משנה איפה? מה זה משנה? מה זה? בנביא אין תיאורי צבע. אין דברים כלליים בנביא. אופה. וקרקר את כל בנשת. המילה קרקר, קרקור, הרי לא כתוב בניקוד בתנ"ך. מה אני ממציא? וזבח וצלמונה הם כבר... מה זה קרקר את כל בנשת? מה אומר רש"י על הפרשה? קרקר את כל בנשת זה עושה מהם... קרקר להם את הצורה. זבח וצלמונה בוטחים בשריהם. היושבים שוקטה. היושבים בטח. כי הם סומכים באינטואיציה לאומית הרוחנית של אומתם. הם כבר מבחינתנו לא קיימים. כבר מראש אנחנו יודעים קרקר את כל בנשת. קרקר זה גם כן, קופרש, קופרש. אז הנה זה הפתרון לחידה. זה ממש. וילכוד את שני מלכי מדיין זבח וצלמונה וכל מחנה יחריב. עכשיו אנחנו חוזרים אל סוכות ופנואל ותראו מה הולך כאן. בואו נראה אם הוא קיים הבטחותיו. וישב גדעון בן יואש מן המלחמה ממלא החרס, החרס. חרס זה שמש. וילכוד נער מאנשי סוכות. וישלהו. אני רוצה לשאול אתכם, אני מיד שואל אתכם, מה המסר בפסוק הזה? למה הפסוק הזה חשוב? וילכוד נער מאנשי סוכות וישאלהו, מה הוא שאל אותו? מי זה הזקני? מי זה ראשי הכפר? ויכתוב אליו את שרי סוכות ואת זקניה, 77 איש. מה המסר בפסוק הזה?
שהוא רוצה לקחת את הזקנים ו...
שהוא רוצה לקחת את הזקנים, ככה אתה אומר, ואני מקבל את דבריך. אז מה זה משנה כמה הם? מה זה משנה אם הם היו 80, 90, 100, 20? אם כתוב כאן 77 איש, יש לנו מסר בדבר הזה. הנביא לא כותב סתם דברים. וילכוד נער מאנשי סוכות וישלהו. הוא לא מעניש את הנער, למרות שאמרנו מקודם שכולם היו בדעה אחת. כתוב ויומר. בכל אופן יש אחריות. אנשים, מי שאחראי, זה ראשי המקום. יש מי שמצוויין, מחנך, מוציא, מעכב כשצריך. זה תמיד הזקנים. ואם הם היו 77, כמה זה באותיות 77? איך? הם על... איך הוא אמר? שהם בוטחים בעצמם. אנשי המגדל.
עזות.
עוז, עזות. פשוט עורף, עזות. את העזות הזאת הוא צריך לשבור. הם היו, מה שנקרא, גבעות, איך זה נקרא? נערי הגבעות. להבדיל, אין באמת כזה, זה רק רצח חופש התקשורת, אבל מבחינת... הם היו מלאי עזות, לכן חשוב שהם יהיו 77. מי לימד אותי להסתכל על הדבר הזה? אני אגיד לכם מי. אני שאלתי את עצמי, למה כתוב מגדל? למה כתוב 77? למה? לא היה לי תשובה. אחר כך שאלתי את עצמי מה שאתה אמרת קודם. למה דווקא מגדל? אז אמרתי, אם שם הוא שבר את המגדל, פה הולך לשבור את... זה אותו מסר הוא מעביר להם, נכון? אותו מסר. פה הוא לא אמר להם קוצים ברקנים. הוא אמר להם לשבור את המגדל, משמע שזה אותו דבר. כמה זה אותיות של מגדל? איך? מה אתה לא יודע? מ-40, למד 30, ג' וד' 7, 77. אמרתי, פה יש 77, פה יש 77, זה הסוגיה. כמובן שלא אני אמרתי דבר אחד מהדברים, דברים האלה, קראתי, ראיתי שמפרשים, רמת ואלי, ככה הוא אומר. אומר, הסוגיה הייתה שיש כפר, שיש מקום, שיש לו אג'נדה עצמאית. אנחנו, מדינת ישראל היא מדינה אחת, זה שלטון פדרלי, אין יותר מחתרות. אין יותר כפרים עם אג'נדה עצמאית. לכן אין לו עניין להרוג. אם אלה הם כן הם מתנגדים. אם הם מתנגדים, צריך להרוג. כמה הוא הרג? ויהרוג את אנשי העיר. שבר שמה, שבר אותם. הבנתם? סיכום. הוא מלא ענווה. הוא נתן עונש סמלי. עונש שיש בו כדי לבזות, ועל ידי כך להוריד את ההתנגדות ולאחד את אנשי שתי המקומות האלה עם האומה. אבל כיוון שהייתה שם ההתנגדות מלאה הזאת, 77 עוז, מגדל עוז, אז זאת הסוגיה, זה המחנה המשותף, כיוון שהייתה הזאת, אז הוא נאלץ גם להרוג.
אפשר להגיד גם שמגדל זה משהו מרוחק, גבוה?
כן. הוא רמז לזה כל יום. יש להם כאילו מקום לעצמם. הוא עכשיו המנהיג, הם מחתרת. יש להם דין רוידף. אלה שהרגו את הילד הערבי הזה אתמול, יש להם דין רוידף על האומה. רוידף. זה לא אומר שאתה תלך עכשיו להרוג אותה. יש להם דין רוידף על האומה. כי כל הדינמיקה הקבוצתית של עם ישראל התאחדה סביב, לצערנו, הרצח של שלושת הילדים. והיה רגע של טהרה כזה באומה. שהתאחדו, ופתאום בלי תמיד יש את החיץ התקשורתי בינינו, בין עם ישראל לבין עצמו בעצם. תמיד התקשורת היא בוחשת, פתאום בגלל הנסיבות. ואלה באו במעשה הזה, שינו את הכל מקצה לקצה. החזירו את הכל לדו שיח של סחי ושל מרוס. דין רוידף, אין דין רוידף. למרות שאמרנו, יודע לו מה לאכול, אם לא, הוא לא קח להם. דין רוידף. דין רוידף, הוא רוג אותם. בואו נקרא עוד כמה פסוקים. ויאמר אל זבח וצלמונה, איפה האנשים אשר הרגתם בתבור? ואמרו כמוך כמוהם, אחד כתואר בני המלך. כלומר, היה לו מודיעין, היה לו ידיעות, שבכפר תבור או בהר תבור, הם הרגו קרובי משפחה שלו. ופתאום נראה פרשייה פרטית, אישית. ויאמר, החי בני אימי, חי השם, לו החייתם אותם, לא הרגתי אתכם. האם זה נקמה אישית? לא. אלא, הוא עומד, כל הזמן הוא מדבר ומתפקד כמנהיג. ויש חוק בלתי כתוב, סוג של הסכם ג'נטלמני, שלא מתנקמים במשפחה של המנהיג. הוא מתנקמים. הוא עכשיו לא נמצא שם בשביל לשמור עליהם, בשביל להתנגד. כיוון שזבח וצלמונה, כנראה בזמן המנוסה, הר תבור, אתם יודעים איפה זה הר תבור, נכון? הרי הם היו בעמק ישראל. שעשו שם איזה לופ והשמידו לו את המשפחה. זה הסבר אחד. לא, זבח וצלמונה, עכשיו הוא חוזר לטפל במדיין. אז אתם מבינים? זה גם כן בעיניים של מנהיג, הוא לא מוותר, זה לא עכשיו הסכם שלום, כן? דבר שני, יש דין של גאולת דם. הוא לא פטור מן המצווה. יש דין של גאולת דם.
אין דין, זה לא מצווה.
מה?
זה לא מצווה.
לא מצווה? אולי זה יותר ממצווה.
רוצח
בשוגג. לא, אבל רוצה הרבה, אפילו רוצה בשוגג. יש דין של גאולת דם. איך אני יודע את זה? מהפסוק הבא.
אבל גואל אדם זה רשות, לא?
זה עכשיו אנחנו לא עומדים מסכת מכות.
תמות עליית הבכורון. ולמות עליית הבכורון, המצווה היא יותר בו מאשר בגואל.
כן, אבל יש לזה סיבה, נכון? אתה שואל טוב. ויאמר, פסוק כף, וזה נסיים, ויאמר ליתר בכורו, קום הרוג אותם, ולא שלף הנער חרבו, כי יודענו נער. הוא אומר, הוא שואל, דיאל, אם זה גאולת דם, למה הוא ביקש מיתר בכורו לעשות את הדבר הזה?
הוא אמר
ואני שואל שאלה על השאלה. בוא נקרא רגע את הפסוק. ויאמר לבכורו, קום, איך?
הרוג אותם.
מה זה משנה איך קוראים לו? אם קוראים לו יצחק או יוסף? ותמיד יש איזו סיבה. אלה מה? הוא לא מזכיר לכם מישהו? יתרו כהן, כהן של מי הוא היה? אומרים חז"ל, גדעון הזה, גלגול נשמות של יתרו, לא שאני מבין מה זה, התגלגל אצלו, והוא ידע שיתר, זה יתרו. יש לו שבע שמות, אחד מהם יתר. ואם הוא יהרוג את מלכי מדיין, אתם מבינים איזה תיקון יהיה בזה? זה סיום כזה, יתרו לא רק יצא מהם, השאיר אותם עם אבוי נזורי שלהם. עכשיו יש פה יתרו עצמו שולח יד בהם. אבל לא הוכשר הדבר, זה רגע היסטורי שלא הוכשר. ולכן, כי ירא כי עודנו נע. אולי זה קשור קצת לגירות שלמדנו השבוע. הגר קשה לו לצאת נגד העם שלו. ויאמר זבח לצלמונה, קום אתה ופגע בו, כי כאיש, ופגע בנו כי כאיש גבורתו, ויקום גדעון יהרוג את זבח לצלמונה, ויקח את סהרונים, שבט צפרי גם למלאם. מה זה סהרונים, אנשים?
תכשיטים, לא?
מאיזה סוג? מה זה סהר?
ירח.
מי עובד לסהר? האסלאם. כתוב בו כמה פסוקים, כתוב ישמעאלים. אנחנו עובדים אבל ללבנה, אנחנו מונים ללבנה. במילואה. שהם עתידים להתחדש כמותה. הם גם עונים ללבנה. בחסרונה. הבנתם למה הצורה שלהם היא כזאת על המסגדים? זה לבנה חסרה. זה הסהרונים. אצלם החושך מלא. תסתכלו איך הם מתנהגים. הם מקפידים לקיים את הפסוק, פרא אדם ידו בכל ויד כל בו. בזה הם מקפידים. שאר הפסוקים הם לא מקפידים. זה הסהרונים האלה. אתם רואים שהאסלאם מסתובב שם, מה אתה אומר? כי לא הוכשר הדבר, עוד לא הוכשר הדבר. אמרתי לך שזה כתוב, חזן אומרים שהוא היה גלגול של יתרו.
מה זה גלגול? זה
יצא
או מה?
לא, גלגול נשמות כתוב.
אבל הוא
הרגיש? לא הרגיש במודעות, בתת מודע. גלגול נשמות, אתה שואל אותי מה זה גלגול נשמות? אני לא יודע.
הרבי לא יסביר
נשמות. שמה? באיזה הקשר הוא אמר את זה? איך? מה זה גלגול נשמות? ככה שאלו. הוא כבר לא יודע מי השואל.
בדיוק, אבל פוס מינוס.
מה
שואל? הרב אומר שאין גלגול נשמות.
אז מה הרב אבינר הסביר?
הוא אומר שלפי הרס"ג הוא אומר שאין, כי אין סברה שתהיה. כי אין מסורת ואין קבלה על זה. אבל כל זה היה לפני שהיה בזוהר. בזוהר כן כתוב. ושהאריז"ל אומר ש... גלגול נשמות זה לאו דווקא העברה של נשמה מגוף אחד לגוף שני, זה גם אפילו נשמות עם אותו שורש.
ודאי, תחינה. אני יכול להגיד לכם יותר מזה. הרי למדתם איתי יהושע, לא יודע מי מכם היה. יכול להיות מצב של גלגול נשמה לתוך איבר, לא הפוך, יכול להיות גלגול נשמה של איבר מסוים, לתוך שהוא, האיבר הזה הופך להיות בן אדם. ראיה, ראיה. בכל 28 שנות ספר יהושע, היה חטא אחד ויחיד של מי? אחן. פרק ו' ממני, נכון? הייתי מצפה שיהושע בינו להתנפל עליו. הרס לו את הספר, אתה מבין? בלי זה היה רק חטא אחד. התנפל עליו, ולמה אחרת? והוא הפסיד במלחמה בגלל זה בעי. ומתו 36, אולי עוד פניאל בקנה. אתה רואה שיהושע בינו מטפל בעקפות של משי. למה? כי הוא היה גלגול של... היד של פרץ. פרץ פרץ עם היד. פרץ ו... איך קורא לאח של פרץ? הפנים? זרח ופרץ. אז הידיים שלו היו... הוא היה שולח ידיים. הוא גונב. היד הזאת התגלגלה להיות בן אדם אחן. וזכן הוא שולח, כאילו הוא ידע שזה... עכשיו אתה מבין יותר מה זה גלגול? אכן
היה גלגול, לא יושע.
אכן היה גלגול של היד של פרץ. לא אמרתי של פרץ. כתוב שהגלגול של היד של פרץ.
מבחינה.
עכשיו אתה יודע מה זה יותר גלגול? אני יודע פחות.
על השון של זהב.
היה חייב, לא שהוא לא יכול להתגבר על זה, אבל יהושע ראה את הדבר הזה. אז פה נחזור לכאן, פה הוא רצה שיתרו, הוא כהן מדיין, הוא זה שיהרוג את המדיינים.
לא, אבל הוא הגיב בחמורה, אבל תכלס.
מי הגיב? יהושע.
הוא הרג אותו בספיר.
בסדר, אנחנו לא עומדים עכשיו יהושע. אנחנו לא עומדים עכשיו יהושע. אנחנו לומדים עכשיו, הזכרנו את זה בגלל גלגול. בכל אופן, יתר זה יתרו. ולכן היה חשוב שדווקא הוא יהרוג אותו, אבל לא עכשיו הדבר. לא עכשיו הדבר, זה קשור קצת למה שמענו ביום חמישי בגירות. קשה לאדם לקום נגד האומה שלו, אפילו שהוא... הוא נמצא למקום אחר. עד כאן להיום. פעם באה אני חושב שנוכל לגמור את פרק ח' ולהתחיל את ההתבוננות השנייה. Thank you.